כל חי אונליין 93fm.co.il. אייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא ההקשבה והתקשורת בתוך מערכת הנישואים. בהרבה מאוד מקרים, בני אדם מצליחים להשלות את עצמם שהם יודעים להקשיב לאדם אחר. אנשים יודעים לרוב לשמוע מילים, אבל להבין את ההקשר של המילים כמו שהתכוון האומר לומר, את המילים שהוא התכוון לומר, לא פעם זה קשה מאוד. אחת התלונות הקשות שאפשר לשמוע מבני זוג זוהי התלונה, הוא בכלל לא מקשיב לי. ואז הדובר אומר לעצמו, כנראה, המאזין, השומע, הוא אדם עקשן. אדם ללא סבלנות, אדם אנוכי, אדם שחושב רק על עצמו, אדם ללא שכל שלא מבין. ואז הדובר גם עלול לחזור על עצמו 20-30 פעם במהלך חודש אחד, כי הוא מרגיש שלא מבינים אותו. ואז הוא אומר, כבר עשרות פעמים אני אומר אותו דבר, וזה לא מובן. ומה שמעניין הוא שהצד השני חושב עלינו, אותו דבר, גם הוא חושב עלינו שאנחנו לא מקשיבים, שאנחנו עקשנים, שאנחנו אנוכיים, שאנחנו עסוקים רק במסר שלנו ולא יכולים לשמוע את המסר של הצד השני. יש פתגם יפה שאומר, אם אתה רוצה להיות מובן, תהיה קודם כל מבין. רק אם תבין קודם את כל האדם האחר, יש סיכוי שהאחר גם ירצה להשקיע זמן בלהבין אותך את המסרים שלך. ולמה? לרוב, כשמישהו מדבר איתנו על נושא טעון ומורכב רגשית, בעיקר אם מדובר על אנשים קרובים אלינו, כמו בני הזוג, ילדים, הורים, חברים טובים, והנושא הוא נושא שיש בו כל מיני קונפליקטים, לרוב אנחנו כן יודעים לשמוע את המילים, אבל לא להקשיב לתוכן, כי הנחת היסוד במוח שלנו אומרת, אני לא מוכן לשמוע האשמות, אני לא מוכן לשמוע שאני לא בסדר, אני לא מוכן לשמוע אפילו רמז סמוי שאני לא בסדר, ובכך האדם נעול רגשית, וכשהאדם נעול רגשית הוא נעול גם שכלית, ולכן המוח שלנו באותו זמן אומר משהו אחד, אני לא מתכוון להקשיב עד הסוף, אלא על כל דבר שהוא יגיד, אני יענה לו, ואני אוכיח לו איך הוא טועה, ואיך הוא לא אומר דברים נכונים, ואיך זה לא מדויק, ואיך יש לי תשובה על כל דבר, ואיך הוא טועה בעובדות, ואיך זה לא נכון. ומתחילים לראות את זה בצורה בולטת, כשהאחד מדבר, והשני מתפרץ לדברים, הוא מגיב, הוא מחפש איך לענות, כמה לענות, הוא לא מחפש לשמוע, הוא מחפש להתגונן. הוא לא מחפש להבין, הוא מחפש לענות. בוודאי לא מחפש להזדהות, הוא מחפש להגן על עצמו ולהתקיף. ולהקשיב למישהו אחר זה להפעיל את מידת הסקרנות כשהאחר מדבר איתנו, ולא את מידת הנצחנות. פעם הבאה שאנחנו שומעים את בן הזוג שלנו מדבר על נושא מורכב וטעון רגשית, בואו נשים לב למה שאנחנו אומרים לעצמנו. לדוגמה, הבן זוג מדבר איתנו ואנחנו בראש שלנו, מבלי שהוא שומע, אנחנו אומרים לעצמנו, הוא כל הזמן אומר אותם דברים. הוא עקשן, הוא חושב רק על עצמו. אני צודק והוא טועה. למה הוא מגזים כל דבר? איך הוא מנפח? לא התכוונתי לפגוע בו. למה הוא כזה רגיש? למה הוא לא יכול לשכוח ממה שהיה? איזה אדם נקמן הוא. כל מיני אמרות אלה ואחרות, הן מראות לנו שהאדם שכעת נמצא בתפקיד האזנה הוא לא מאזין. כי אדם מאזין, אדם מקשיב, זה אדם שעסוק אך ורק בלשמוע בדריכות ובסקרנות לאדם האחר. והאדם שאנחנו מדברים עליו אומר לנו, סליחה, מה פתאום? אני הקשבתי כל מילה. אני אפילו יכול לחזור במדויק מה שהוא אמר. מילה במילה. אני כבר מכיר את מה שהוא אומר, הוא חוזר על עצמו 20 שנה. אם האדם אומר לעצמו, אני כבר יודע מה הוא יגיד, אני יודע איך הוא מרגיש, סביר להניח שאותו אדם זה אדם שלא יודע להקשיב, כי ההקשבה זו היכולת לגלות סקרנות, זו היכולת לא לחפש את מה שהוא מכיר ויודע אצל האחר, אלא סקרנות לזהות את הדקויות, את הניואנסים השונים מאדם לאדם. ילד קטן קם באמצע הלילה, הוא בוכה שהוא מספר שהוא חלם חלום איך שהאחים והאחיות שלו משאירים אותו במקום זר, בודד, לבד, מפחיד. הוא בוכה, הוא עצוב. ההורים שומעים שני סיפורים, גם את של הילד וגם את של עצמם, והופכים את שני הקולות לכל אחד. כלומר, ההורים שמעו את מה שהילד אומר. ההורים אומרים לעצמם, הוא, הילד, הוא ילד סנדוויץ', הוא מרגיש שאין לו ביטחון בבית, לכן צריך לדאוג שהוא תמיד ירגיש בטוח בבית. ההורים מחבקים אותו, ההורים אומרים לו, אנחנו ההורים אוהבים אותך, לעולם לא ניטוש אותך, ואנחנו נשאר איתך תמיד. כלומר, הילד סיפר סיוט. ההורים תרגמו את הסיוט בעזרת הקול הפנימי שלהם, הפרשנות שלהם. שהילד מרגיש שאין לו ביטחון בבית, והורים ממהרים לספק לילד את הצורך הזה. יפה, טוב, אבל לא יעיל. כי יכול להיות שמה שמטריד את הילד זה שבכיתה הוא מרגיש לא מספיק מקובל בשבוע האחרון. וזו עיקר הבעיה של הילד. היות שהיה להם קול פנימי שכבר פירש את מה שהילד אומר, והם לא הגיבו למה שהילד אמר, אלא למה שהילד אמר, איך שזה קיבל מערכת של פרשנות מחודשת. היה להם קול פנימי שכבר פירש את מה שהילד אומר, לכל הזה הם הגיבו, הייתה להם דעה, לדעה הזו הם דיברו, לדעה הזו הם הגיבו. אם הם היו סקרנים, הם היו רוצים לשמוע עוד פעם את החלום, והיו שואלים אותו למחרת הבוקר, מה שלומך? איך אתה מרגיש לאחרונה? עם האחים, עם האחיות? איך אתה מרגיש עם החברים? הם היו מגלים סקרנות ולא מחפשים פתרון מהיר. ורק אז, אחרי שיש להם תמונה רחבה, אולי אז, הדעה שהיו מביעים הייתה הרבה יותר מדויקת מבחינתם. בהרבה מאוד מקרים, לפני שאנחנו מקשיבים, יש לנו כבר הנחת יסוד. יש לנו מה שנקרא דעה קדומה. מיד בתחילת השיחה עם אחרים, אנחנו יכולים כבר לומר לעצמנו איך נשכנע אותו לחשוב אחרת. איך ננצח אותו, איך נוכיח לו, איך נגרום לו להפסיק לחשוב איך שהוא חושב. או איך ניתן לו פתרון מהיר, העיקר שלא יציק לנו יותר. ובכך אנחנו כבר יודעים איך אנחנו רוצים לשכנע, להוביל, לנסות לנצח את האדם האחר. הקשבה זוהי מערכת אחרת לגמרי. הקשבה היא לא מערכת שאומרת אני אשמע על מנת שאני אוכל להחזיר לך מענה ולנצח אותך במאבק הדעות, ההשקפות, ההתנהלות, או כל סגנון אחר של ניצחון. הקשבה זוהי עמדה פנימית אחרת, הנחת יסוד אחרת שאומרת אני סקרן להבין את האדם האחר. ולא, אני מבין חצאי משפטים ועל זה עונה את מה שאני רוצה לומר. או, אני צד מילים שאני רוצה לשמוע כדי להוכיח לו כמה אני צודק והוא טועה. מי ששומע את הדברים לא פעם אומר לעצמו, נהדר, נהדר, דברים כאלה, הלוואי, ובעלי או אשתי ישמעו את הדברים האלה. אבל חשוב לא לנסות למהר לקחת את הרעיון הזה ולהשליך אותו על מישהו אחר. בואו נאתגר את עצמנו ונראה איך אנחנו משפרים את יכולת ההקשבה שלנו. וכשאנחנו נהיה מבינים יותר, שומעים יותר, מקשיבים יותר, ישנה סבירות רבה שנוכל למשוך את הצד השני שגם הוא יהיה אדם שפתוח לשמוע יותר, להקשיב יותר. בשביל לשפר את יכולת ההקשבה שלנו יהיה נכון שכשאנחנו מקשיבים לאנשים אחרים, להתרגל או להגיב, אלא לשאול שאלות. לא למצוא מיד פתרונות, אלא לפני כן להתעניין, ללמוד יותר על האדם האחר. אם אנחנו שומעים משפטים או חצאי משפטים ומכירים את הכל, או מרגישים שמכירים את הכל, אין מה לשאול שאלות, אין מה להיות סקרן, אין מה לנסות להבין, אני מבין את הכל, אני יודע את הכל, סביר להניח שנגיע אל מאבקי הכוחות. ושני בני הזוג, שני האנשים ייכנסו לתוך מערבולת רגשות, אל תוך מאבקי כוחות, וכנראה שזה יחזור על עצמו שוב ושוב. אותם דיאלוגים, אותן שיחות, אותן מאבקי כוחות. כשאנחנו מדברים על כך שאדם שהוא יודע להאזין, לשמוע ולהקשיב, הוא יודע לשאול שאלות, לא הכוונה שהוא שואל כל מיני שאלות רטוריות. האישה מספרת על יום קשה שהיא עברה. בעלה אומר לה, ומה חשבת שיהיה? אמרתי לך, אם את לא מרגישה טוב, אל תצאי מהבית. ואז היא מתחילה לומר לו, למה אתה לא מקשיב? הוא אומר לו, למה אני לא מקשיב? ודאי שאני מקשיב. שמעתי מה אמרת, שהיה לך יום קשה, ולכן אני חוזר ואומר, למה יצאת מהבית היום? הרי זה היה ברור שלך יום קשה, זה היה צפוי, מה את לא יכולה לראות דבר פשוט כל כך? ואם נשאל אותם, סגנון הדיאלוג שכעת תיארתם, האם הוא קורה פעם בשנתיים? סביר מאוד להניח שהם יאמרו משהו בסגנון של פעם בשנתיים, הסגנון הזה לא קורה, אבל שנתיים ברצף זה אותו סגנון, זה קורה כל כך הרבה פעמים בחיים שלהם. מצד שני, יכול הבעל לומר לאשתו משהו בסגנון של, האישה באה ומספרת על יום קשה שהיא עברה, בעלה אומר לה, אני מבין שהיה לך יום קשה. מתי היה לך הכי קשה? בבוקר, בצהריים, בערב, והיא תאמר בצהריים. גם עייפות, גם עומס של עבודה. ואז הוא ימשיך להתעניין, ואיך היה, ומה עשית, ומה חשבת. והיא תספר על תחושות, על הרגשות, והדיאלוג הזה יכול לקחת 5 דקות, 7 דקות, 9 דקות. הרווח הגדול הוא שתהיה הרגשה טובה בין שני בני הזוג. תהיה הרגשה של הכלה, אמפתיה, הבנה. וזה ההבדל הבולט בין שני הדיאלוגים. הדיאלוג הראשון זה הדיאלוג שאני יודע איפה אשתי טעתה, ולכן אני אוכיח לה, מאסביר לה איפה הטעות שלה, על מנת שפעם הבאה היא לא תיתה פעם נוספת. אני לא עושה את זה לטובתי, אני בסך הכל עושה את זה לטובתה, אני משתף אותה במידע שאולי היא לא ערה לכך. זוהי העמדה הפנימית, הנחת היסוד של הבעל בשיחה הראשונה. בשיחה השנייה הבעל יוצא מתוך הנחת יסוד שכנראה אשתו היא מספיק חכמה ומבינה מה קשה ומה לא קשה, וכל מטרת השיחה היא לדבר, להתעניין, להשתתף בחוויות. מה יהיה בעקבות הדו-שיח הזה? לא יודעים מראש. עדיף לפעמים לא לדעת. זה מה שמשאיר את הגיוון בדו-שיח, את הגמישות בדיאלוג. שלא יודעים מראש, אחרי 2 דקות, הפתרון, 2 דקות ראשונות, תיאור המצוקה, אחרי 1 דקה, התחלה של שאלת שאלות, ואז מגיעים לפתרון מובנה מוגדר, ואפשר לעבור לדו-שיח הבא. זה נשמע טוב, אבל זה טכני מדי, זה מתאים לעולם הרובוטים, לא לעולם בני האדם. זה מתאים לעולם שפועל רק בצורה קרה, יבשה ומכנית. בני האדם לא פועלים בצורה הזו. ומה שיקרה, זה שאם בני האדם ינסו לפעול בצורה טכנית, יבשה, עניינית בעיניהם, הם מאוד מהר יגיעו למאבקי כוחות. כי שיחת הרובוטים לא מתאימה לבני אדם. וכשבני אדם מנסים לדבר שיחת רובוטים, מה עושים? איך עושים? כמה עושים? מתי מתחילים? מתי מסיימים? הקרירות. הממד הטכני והיבש הוא מייצר תחושה של חוסר עניין, חוסר אכפתיות, מה שגורם לאדם השני לרצות להוכיח שאני כן חשוב, שאני כן ראוי לאכפתיות, שאני כן ראוי להערכה, מה שגורם לראשון להרגיש תחושה של מה, האם אני לא בסדר? האם אני גרמתי לך להרגיש לא מוערך? ואז על מנת לא להודות בטעות שהוא דיבר בצורה טכנית או יבשה, הוא ימשיך בצורה יותר טכנית ויותר יבשה, והם נכנסים אל תוך מעגל מאבקי הכוחות. וזה יחזור על עצמו שוב ושוב, וככל שהם ימשיכו עם מאבקי הכוחות האלה, הם פחות ופחות יאמינו שיש סיכוי לפתור בעיות בעזרת דיאלוג בריא, בצורה יעילה, שמביאה אותם למקום טוב יותר בחיים שלהם. זה סגנון הדיאלוג הטכני, היבש, הענייני, בעיני האדם היבש, בעיני האדם שהוא משתמש בדיאלוג טכני בשיחה הזו. וכפי שראינו, אותו סגנון דיאלוג, דיאלוג שאין בו התעניינות, אין בו סקרנות, אין בו הבנה, אין בו אמפתיה, יש בו מאבקי כוחות. וזה לעומת סגנון הדיאלוג השני, שיש בו הקשבה, התעניינות, סגנון דיאלוג שבו, במקרה שתיארנו הבעל מנסה להקשיב, להבין, לשמוע, מבלי להביע דעה. זה לא אומר שאסור להביע דעה, אבל נכון יותר להגדיר את השיחה הזו כשיחת ההקשבה, לא שיחת השכנועים או שיחת הבעת הדעות. בהרבה מאוד מקרים צריך להגיע לשיחת השכנועים, שיחת הבעת הדעות, אבל לא כל שיחה אמורה להיות בצורה הזו. בהרבה מאוד שיחות שהן גמישות יותר, יותר במקום המתעניין, האכפתי, לא המנסה לשכנע, המכיל, סגנון השיחות הזה מייצר תשתית בריאה של תחושה שאני מקובל, שאני אהוב, שרוצים לשמוע את דעתי, שדעתי חשובה. ואז גם כאשר רוצים להגיע לשיחת השכנועים, שיחת הפתרונות, רקע השיחות המכילות, האמפתיות, הנעימות האלה, יאפשרו לשני בני הזוג גם להגיע לפתרונות מהירים יותר. אז כפי שאמרנו, זה לא אומר שאסור להביע דעה, אבל נכון שיהיו הרבה שיחות הקשבה. וכשאין את שיחות ההקשבה האלה ויש יותר מדי שיחות השכנועים, שיחות מאבקי הכוחות, במקום להתחבר אל האדם האחר, אנחנו מתנתקים מהאדם האחר. בהרבה מקרים בני הזוג רוצים לשוחח ביניהם, אבל תוך כמה דקות הם עוברים למאבקי כוחות. אחד הכלים שחזר לבני הזוג בשביל לנהל דיאלוג ולא מונולוג, זו יכולת הקשבה. זו לא מיומנות קלה, זו מיומנות שבקלות הרבה בני אדם טועים בה, כי הם מרגישים שאם הם מבינים את המילים של מי שמדבר, זה אומר שהם הבינו מה הוא אומר ומה הוא מתכוון. בואו נתאר לעצמנו אדם שהוא אוהב לחיות על הקצה. הוא אוהב להכין את הדברים ברגע האחרון. כך הוא מרגיש את האנדרנלין בדם. כך הוא מרגיש שהוא חי מלא מרץ. כל ערב שבת, 3 שעות לפני כניסת שבת, הוא עובד בלחץ ומספיק תמיד לעשות את הכל. בני הבית אומרים שמרגישים לא טוב, זה מלחיץ אותם, זה לא בשבילם. הקצב הזה פוגע בהם, והם רוצים להתכונן מיום חמישי בנחת וברוגע. האדם שעליו אנחנו מדברים שומע מה שאומרים לו, הוא אפילו יכול לחזור על הדברים, אלא שהוא לא מבין את המשמעות של מה שנאמר לו. כלומר, הוא גם מרגיש לחוץ כמו שאר בני המשפחה. גם הם מרגישים לחוצים, וגם הוא מרגיש לחוץ. אבל ההרגשה לחוץ גם היא, יש לה פרשנות שונה מאדם לאדם. שאר בני המשפחה, כאשר הם מרגישים לחוצים, הם מרגישים רע עם הלחץ. לחץ אומר להם חוסר עונים, תסכול, אי עמידה בזמנים ואי יכולת לסיים מטלות שצריך לעשות אותם. אבל אצלו לחץ אומר אדרה, בדבר שהוא אוהב, הוא אוהב את הלחץ, הוא אוהב לעבוד במקום הזה. לחץ אצלו שווה אתה חי, אתה נושם, אתה יוזם, אתה יוצר. הוא אוהב לחץ. אז שניהם אמרו את המילה לחץ, שניהם מרגישים את ההרגשה לחץ, ובכל זאת כל אחד מפרש את הרגשת הלחץ בצורה אחרת. זה לחץ שהוא אוהב. אם נתאר לעצמנו אדם שרץ כל יום, הוא מתאמץ, הוא מזיע, זה לא נעים לו, ובכל זאת הוא רץ. כשהוא רץ, לא בטוח נראה אותו מחייך ושמח, אבל מבחינתו יכולה להיות החוויה הזו כחוויה נהדרת של חילוץ עצמות. כלומר, זו חוויה קשה, אבל התגמול שלה מספיק משתלם בשביל שהוא יעשה את זה שוב ושוב. אבל אדם שלא מרגיש צורך לעשות פעילות גופנית, הריצה בשבילו היא תהיה צער. נחזור כעת לאותו אדם בערב שבת. הוא מרגיש הרבה לחץ, הרבה מתח. יחד עם זאת הוא מרגיש שזה משתלם, כי אצלו במוח הלחץ והמתח מחוברים לעשייה טובה, לתוצאות יעילות. לכן הוא אוהב את התוצאה של הלחץ, ואולי הוא אפילו בהיבט מסוים נהנה מהחוויה הזו. לעומתו, שאר בני המשפחה לא מרגישים את התועלת שיש במתח, בלחץ. לכן הם מבחינתם מרגישים שזה לחץ מיותר ולא משתלם, ולכן הם מרגישים רע עם זה. כשהם אומרים לו שהם מרגישים לחץ והם לא אוהבים את זה, הוא עושה הקבלה למושג הלחץ שהוא מכיר מעצמו. אצלו במוח לחץ זו חוויה מאתגרת שמוציאה מהאדם את המירב. ולכן הוא שומע שהילדים שלו, שאשתו בלחץ, הוא בהיבט מסוים מאמין שהוא עושה להם טובה, כי בזכותו הוא יוציא מהם את המירב. למה? כי יש לו אמונה, הנחת יסוד, תחושה חזקה שאומרת האדם בלחץ מתפקד בצורה הכי טובה שישנם. אז הוא שומע שהם אומרים לו, אתה שם אותנו בלחץ, אתה שם אותנו במתח. אבל לגבי המשמעות של מה שנאמר לו, את זה הוא לא שמע. את זה הוא טרם הצליח להבין. את המילה לחץ הוא שמע. הוא גם יכול לחזור על מה שבני המשפחה שלו אומרים. הבנתי, אתם מרגישים לחץ. הוא שמע את המילה לחץ, אבל את המשמעות שלה הוא לא שמע. כי המשמעות של המילה לחץ, אצלו במוח, לחץ שווה תפוקה טובה. אצל שאר בני הבית, לחץ שווה הרגשה רעה שלא מאפשרת לתפקד, ולאחר מכן להירגע ממנה מהר. לכן, לא כל מי שאומר שמעתי, הוא גם אומר הבנתי. בהרבה מקרים, השומע לא מבין, לכן צריכים לחזור שוב ושוב על הדברים, בגלל שהשומע עסוק בלשמוע מילים, אבל לא להבין משמעויות של מילים. אבל זה לא אומר שאם נחזור על הדברים שוב ושוב, הוא בסוף יבין. אבל זה כן אומר שבני אדם בטעות חוזרים על דברים שוב ושוב, כי השומע עסוק בלשמוע מילים, ולא להבין משמעויות של מילים. יחד עם זאת, אין כאן אשמה רק על השומע. יש כאן אחריות על השומע להיות סקרן, לנסות להבין, וגם על הדובר, לנסות להביע את עצמו, את הצרכים שלו, בצורה מדויקת יותר. לא מספיק לומר, אני בלחץ. המשפט צריך להיות משהו בסגנון של, אני מבינה, כשאתה בלחץ, זה גורם לך תחושה טובה, אדרנלין, רצון לעשות. כשאני בלחץ, זה מביא אותי למצב של אני מושבתת, לא מתפקדת ופועלת בצורה הרבה פחות יעילה. לא להסתפק במילים מופשטות, מילים ארטילאיות, אלא להגדיר, להסביר. וההקשבה היא אחת המיומנויות הגדולות בתקשורת בין בני אדם. ההקשבה הנכונה היא גם בונה אמון בין בני אדם, כי ההקשבה מעניקה לגיטימציה לרגשות של האדם שמדבר איתנו. הוא מרגיש בטוח, ללא שיפוטיות, מה שמעניק לאדם האחר יחס של כבוד והערכה. הוא אומר, אני מרגיש כועס ומתוסכל, יחס מזלזל. ואז המאזין אומר לו משהו בסגנון של, אל תרגיש ככה, תגיד תודה על מה שיש, תגיד תודה על הבריאות, תסתכל בחצי הכוס המלאה, למה אתה מרגיש שמזלזלים בך? וכך בהדרגתיות הדובר מרגיש יותר ויותר שאין לו עם מי לדבר. הדובר עצמו מבין שזה לא אידיאלי להרגיש ככה, אבל זה מה שהוא מרגיש כעת. זה לא אומר שהוא צריך להרגיש כך בהמשך הזמן, אבל לפעמים עצם זה שאדם מדבר דאגה בלב איש, כשאדם מדבר על הדאגה שלו, אז ישכנה. הפסוק אומר דאגה בלב איש ישכנה, ודבר טוב ישמחנה. זה אחד הפסוקים שבני אדם מתבלבלים וחושבים שכתוב דאגה בלב איש ישיחנה. הפסוק אומר דאגה בלב איש ישכנה. ישכנה הכוונה יקופף את הדאגה. חזל אמרו רב עמי ורב עסי בגמרא מסכת יומה, דאגה בלב איש ישכנה ישיחנה. ישיחנה מדעתו, ישיחנה לאחרים, עצם זה שאדם מדבר ומוציא את הדאגה זה עצמו, לא פעם עוזר להרגיש טוב, אבל בתנאי שיש גם מי שמקשיב בצד השני. המדרש אומר בויקרא רבה על הפסוק בנביא ישעיהו, ותפק לרעב נפשך. אמר רבי לוי, אם אין לך מה ליתן לו, לעני, נחם אותו בדברים. אמור לו, תצא נפשי עליך, שאין לי מה ליתן לך. אמור לו, תצא נפשי עליך. תאמר לו, אני רוצה לשמוע, להכיל אותך. לומר לאדם האחר, אני מבין אותך, אין לי איך לנחם, זה הדבר היחיד שהאדם יכול לעשות, אבל גם זה דבר בעל משקל. כמובן שאם האדם יכול לעזור, אז הוא חייב לעזור. אבל אם לא, עצם זה שמוכן להיות המקום המאזין המקשיב, זה כבר דבר גדול. זה מה שאומר הנביא ישעיהו, ותפק לרעב נפשך. אתה לא מפיק לו אוכל לרעב, אלא את נפשך. אמור לו, תצא נפשי עליך. תאמר לו, אני מבין, אני מקבל, אני שומע. ההקשבה למישהו אחר מעניקה לו את האפשרות להרגיש במקום רגשי בטוח, ללא שיפוטיות. האם הוא בסדר? הוא לא בסדר? יעיל? לא יעיל? צודק? לא צודק? כל זה לא נמצא בשיחה הזו. זה לא אומר שהאדם לא צריך מדי פעם לשפוט את עצמו, לראות האם הוא בסדר? הוא לא בסדר? זה גם לא אומר שלא צריכים מדי פעם להיות שיפוטים כלפי אנשים אחרים. אנחנו שיפוטים כלפי אנשים אחרים, וכך נהיה, זה גם לא ייתכן שלא נהיה כך. החל מהדוגמאות הקיצוניות, אם רואים מישהו שהוא גונב או עושה כל מעשה שלי, אנחנו שיפוטים ואומרים, הוא לא טוב, הוא לא יעיל. אם אנחנו רואים אדם שהוא, לדוגמה, מוחצן, ואנחנו מופנמים, יכול להיות שאנחנו מרגישים מאוימים ממנו, ולכן הדרך שלנו להתמודד איתו זה להיות שיפוטי כלפיו, ולומר, הוא אדם ליצן, הוא אדם לא רציני, הוא אדם לא יעיל. כלומר, באופן כללי בני אדם הם שיפוטיים, בני אדם הם קרובים אל עצמם, ובדרך כלל רחוקים ממי ששונה מהם. וזה בסדר, זה לא אומר שאי אפשר לחיות כך, חשוב לדעת את זה. יחד עם זאת, ברמת שיחות עמוקות בין בני אדם, כאשר בני אדם רוצים להעמיק בקשרים ביניהם, הם צריכים את היכולת של ההקשבה, החלם. הכוונה היא שבמקרה של הקשבה, בזמן הזה, בדקות האלה, המקשיב צריך להימנע משיפוטיות. בשלב הזה הוא צריך להיות מכיל, מקבל, לא שיפוטיים. כמו שמובא בשם גדולי החסידות. לא תשנא את אחיך בלבביך. לא תשנא את האח שלך בגלל הלב שלך. לא תשנא את האח שלך בגלל מערכת החיים והתובנות שלך על החיים. ההקשבה לאחר מאפשרת תקשורת פתוחה שיוצרת אמון. הקשבה סגורה זו היא הקשבה שאומרת שאם הלב שלי לא מרגיש כמוך, כנראה שהלב שלך בעייתי והלב שלי הוא טוב. ישנן כמה וכמה טכניקות שמאפשרות לאדם לחדד את יכולת ההקשבה שלו, וגם לדובר להרגיש שמקשיבים לו. חשוב שהמאזין יהיה מודע לשפת הגוף שלו, כלומר, להנהן עם הראש, להסתכל על הדובר כמה שאפשר, כמובן לא עם מקום שיפוטי, לא ממקום מאיים. חשוב לסכם את הדברים של האדם הדובר. כך אנחנו משדרים לו, אנחנו מבינים אותך, אפילו מסכמים מה שאתה אומר. כמובן לא צריך בכל שיחה לסכם מה שהצד השני אומר. אם הצד האחד אומר, חסר חלב בבית, לא צריך להגיד לו, אני מבין ממך שאתה מרגיש שחסר חלב בבית. לא על כל דבר צריך לעשות דבר כזה, אבל כן על שיחות רציניות, שיחות שיש בהם רגש. חשוב מאוד בשביל ללטש את ההבנה ואת ההקשבה, לשאול מדי פעם שאלות שמעידות על התעניינות, על סקרנות. לדוגמה, האם אתה מתכוון ל, או תוכל לספר לי קצת יותר מה אתה מרגיש? עוד דבר שיכול לעזור, לשאול שאלות פתוחות. כלומר, לא לשאול שאלות סגורות שהתשובה עליהן היא רק כן או לא. שזה יותר שאלות בסגנון של הרגשת טוב, הרגשת רע. התשובה עליהן היא כן או לא. זה לא מעודד לדו-שיח, זה לא מעודד לדיאלוג. אלא יותר לחפש שאלות בסגנון של איך הרגשת עם זה? האם זה הזכיר לך סיטואציה אחרת, מצב אחר? איך זה גרם לך להרגיש? שאלות שהן מייצרות הרחבת מעגלי השיחה והדיאלוג. חשוב, כשאנחנו בתהליך של הקשבה, שלא רק לא ניתן עצות, אלא אפילו לא לחשוב על עצות כשמדברים איתנו. אפשר לתת עצות, וזה נהדר לתת עצות. ובני הזוג או אנשים קרובים אלינו בהרבה מקרים רוצים לשמוע מאיתנו את העצות שלנו. גם נשים שמתייעצות עם הבעל שלהם, אחרי כל הבדיחות שהן רק רוצות הקשבה ולא רוצות שיתנו להם עצה, גם הן שמחות לשמוע עצה. הן מתייעצות עם הבעל לא רק שישמע אותם, אלא גם לפעמים לחשוב יחד, לקבל עצה טובה. אלא הדגש הוא שלפני העצה חשוב ליצור את שיחת ההקשבה. חשוב שאפילו המוח של המאזין לא יחפש פתרונות. כי אם האדם מקשיב, הוא באותו זמן המוח שלו חושב לעצמו, מה הוא יגיד? מה הוא יענה? המקשיב כבר לא נמצא בעמדת המקשיב, אלא בעמדת הדובר. אלא שזה עדיין לא הזמן שלו, ומיד שתהיה לו ההזדמנות הולך להביע את כל המחשבות שעברו לו בראש בזמן שהוא הקשיב. לכן חשוב להדגיש שרק נדמה לאדם המקשיב שהמחשבות שלו לא מורגשות. אבל הן מורגשות, זה לא טלפתיה, זו לא מיסטיקה, זה ניכר כבר בהבעות הגוף שלו, בהבעות הפנים שלו, בחוסר העניין שהוא לא מצליח להקשיב עד הסוף, ברצון החזק שלו להביע את עצמו, ובתגובה המהירה שלו, איך הוא מגן על עצמו. למה הוא מגן על עצמו כל כך מהר? למה הוא מגיב כל כך מהר? למה הוא מתלונן כל כך מהר? למה הוא מאשים כל כך מהר? התשובה היא בגלל שבזמן שדיברו איתו, המוח שלו חשב שוב ושוב, כמה זה לא הוגן, כמה זה לא צודק, כמה לא נכונים הם הדברים של אומר הדברים. המחשבות שלו מורגשות. ברגע שהמאזין יודע שבכל אופן, לדוגמה, בעשר דקות הקרובות הוא לא אמור להביע את דעתו, אלא רק בלהתאמן ולגלות סקרנות ועניין במי שנמצא מולו. זה יעזור לו להיות יותר אמפתי ומקשיב, מה שיעניק לצד השני תחושה של ערך, כבוד, הערכה ולגיטימציה לרגשות שלו. זו גם הדרך של האדם המקשיב לשמור על ראש פתוח. הקשבה יעילה וטובה בדרך כלל מלמדת אותנו על האדם האחר דברים שלא ידענו. הקשבה לאדם האחר מעניקה לאדם הדובר תחושת ביטחון, תחושת אמון, תחושת שלווה, תחושת רוגע, תחושה שמקבלים אותו. לאדם המאזין יש תחושת עוצמה שהוא יכול להכיל את האדם האחר. ההקשבה תעזור לשני האנשים לצמוח ולהתפתח יחד, וכמובן ליישב אי-הבנות וקונפליקטים. בהרבה מקרים, ההקשבה הטובה תגרום לנו להכיר תודה לאדם שמדבר איתנו, ובהרבה מקרים נלמד להעריך אותו בצורה שונה לגמרי. כמעט כל אדם פגש בחיים שלו את הסיטואציה הזו, שיש מישהו שמדברים עליו רע, מכפישים את שמו. זה יכול להיות במעגל המשפחתי, זה יכול להיות במעגל הקהילתי או בכל מיני מעגלים אחרים. ואז כשאנחנו מדברים איתו אחד על אחד ושומעים פעם ראשונה את הסיפור שלו מזווית הראייה שלו, בלי רכילויות, בלי דעות קדומות, אנחנו מופתעים לשמוע סיפור חדש. ולפעמים אנחנו אפילו אומרים לו משהו בסגנון של לא שיערתי לעצמי שככה הם פני הדברים, או מעולם לא חשבתי על הזווית הראייה הזו. אלו היו רגעים שאולי בלי לשים לב, השתמשנו בכלי הקסם הזה, שנקרא הקשבה. לא רק שהאחר יעריך אותנו על זה, גם אנחנו נעריך את עצמנו על כך, שאנחנו יכולים להכיל את האחר. שאנחנו חכמים יותר, סקרנים יותר, בעלי יכולת לראות כל דבר מזווית ראייה רחבה יותר, לא צרה ומצומצמת, אלא עמוקה יותר, בוגרת יותר, אחראית יותר, יעילה יותר. בשביל לבטא את האמפתיה ויכולת ההכלה שלנו למישהו אחר, אנחנו צריכים להשהות באופן זמני את האמונות שלנו ביחס למה נכון, מה לא נכון, מה מתאים, מה לא מתאים. לדוגמה, אם אחד הצדדים רוצה להבין את הצד השני, אחד הצדדים הוא אדם לחוץ, והאדם השני הוא אדם רגוע, הוא אדם שלב, מיד כשהאדם הלחוץ מספר כמה הוא לחוץ וכמה הוא אדם שהוא עסוק בחיים שלו, וזה פוגע בו ושגרת החיים שלו, ויש כל כך הרבה מטלות וכל כך הרבה עשייה, האדם הרגוע מרגיש מאויה מעומס המידע, אולי עומס המטלות שהולכות להיות מופנות כלפיו, ולכן כבר עכשיו הוא אומר, תירגע, קח את החיים בקצב איתי יותר, לא מספיק עם הכל בחיים, זה החיים, קבל אותם איך שהם, לא צריך לכבוש את הכל בבת אחת, תעשה דברים בתהליך הדרגתי יותר, ועוד כל מיני אמרות. בכל הסגנון הזה הוא בוודאי לא הקשיב, הוא רק ניסה להשביט את האדם הלחוץ יותר. זו לא הקשבה, זוהי הבעת דעה, ואולי אפילו הבעת דעה מזלזלת. ולמה? מכיוון שהוא כעת מזלזל באדם הלחוץ. במילים אחרות, מה הוא אומר לו? בצורה עדינה, אבל זה מה שהוא אומר לו. אתה אדם שבחרת ערכי חיים לא נכונים, סגנון חיים לא יעיל. אתה בחרת סגנון חיים שלא כדאי לחיות בו. ובמילים אחרות, הוא רוצה לומר לו, אתה לא חכם, אתה לא יעיל, אתה לא טוב, אתה לא שווה. ואם והיה וכל מה שנאמר עכשיו נראה לכם מוגזם, בואו ונבדוק את שני האנשים אלה עוד 5 חודשים, עוד 2 שנים. אנחנו אז נראה איך הוויכוח ייראה, אם היום הוא נשמע אלגנטי ורגוע, 2 שנים מהיום הוא ישמע משהו בסגנון של, הדובר יאמר, אני לחוץ, אני עצבני, יש לי הרבה דברים לעשות. והאדם השומע יאמר לו משהו בסגנון של, זו בעיה שלך, לך תיקח כדורים, טפל בעצמך, אתה לא נורמלי. כבר נעבור להאשמות אישיות. ולמה זה? בגלל שהאשמות האישיות האלה הם היו מוסתרות לפני 2 שנים. אז זה בא ידי ביטוי בצורה אלגנטית, נעימה. האחד אמר שהוא לחוץ, השני אמר, קח את החיים בקצב איתי יותר, נעים יותר, קל יותר. זה נקרא זלזול עדין באדם שדובר. כדי לבטא אמפתיה וקבלה ולו זמנית של האדם הדובר, אנחנו צריכים להשהות באופן זמני את התפיסות שלנו, מה נכון, מה לא נכון. האדם אומר, אני לחוץ, אני מתוסכל, יש לי הרבה לחץ. זה לא הזמן לומר לו, טפל בעצמך ותירגע, או קח את החיים בצורה רגועה יותר. זה הזמן לשמוע, להאזין, ולומר משהו בסגנון של, אני מבין, וזה בטח לא נעים, וזה בטח קשה, ורק להיות במקום המאזין. זוהי האזנה. להשעות באופן זמני את השיפוטיות שלנו, מה נכון, מה לא נכון, מה מתאים, מה לא מתאים. אני לא אומר שהאדם הזה בחר אורחות חיים שאני הייתי רוצה אותם, אבל אני גם לא אומר שהוא בחר אורחות חיים גרועים כל כך. וזה באמת כך, אני לא משלה את עצמי. אם הוא בחר לעצמו אורחות חיים של לחץ, של עשייה מרובה, של הרבה מאוד דברים, כנראה זה מה שגורם לו להרגיש טוב, כנראה זה מה שמעניק לו תחושה של חשיבות, של ערך. אם הייתי משנה אותו ואומר לו תעבוד בקצב איתי יותר, לא בטוח שהאדם הזה היה מרגיש אנרגיה, מרץ ומוטיבציה בחיים שלו. לכן לא לחינם, הוא בחר לעצמו אורחות חיים כאלה. יחד עם זאת, ודאי שקשה להרגיש אמפתיה ולבטא הכלה וקבלה בלעת הוויכוח. כן חשוב ליצור אווירה רגועה יותר, להקצות מספיק זמן שיוקדש להבנת הרגשות של שני בני הזוג. ולכן כדאי לפעמים, בזמנים שהם קשים רגשית וטעונים, לעשות עצירה פסק זמן ולהחליט על זמן אחר שבו שני בני הזוג ידברו ויביעו כל אחד בזמנו את הצרכים שלו, את הרצונות שלו, את השאיפות שלו. כך עם מקום בו הם מבינים, מכילים האחד את השני, הם לא צריכים להיאבק ולהוכיח שהרצונות שלהם צודקים, אלא הם יהיו עם מקום מכיל ומבין יותר מהמקום הזה ישנה יותר סבירות ששני בני הזוג יוכלו להגיע לפשרה שמתאימה לשניהם. היו ברוכים.
אייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.